בוקר טוב, אנחנו בעזרת השם ממשיכים בדרשת קהלת. פעם שעברה ככה הרמב"ן הרחיב את הדיבור על מעלת ארץ ישראל, עכשיו הוא מוסיף בזה עוד מעט. וזאת המעלה אשר לארץ ישראל, היא המעוררת לאברהם אבינו ללכת לארץ כנען מעצמו. כן, בפשט התורה אנחנו פוגשים את ההחלטה של תרח לקחת את אברהם בנו וללכת ארץ כנען. אנחנו פוגשים עוד מאור כסדים, כן, מאור כסדים הם יוצאים כדי ללכת ארץ כנען ומגיעים לחרן והיה מות תרח בחרן, אחר כך יש לנו לך לך. אז הרמב"ן רוצה להגיד שהתיאור הזה שהם התחילו ללכת מעצמם, למה זה היה? עכשיו עוד לא נאמר לו לך לך, למה ללכת ארץ כנען? זה היה מתוך הבנת מעלת הארץ, שזה מציאות קיימת, כמו שלמדנו פעם שעברה, במבנה של העולם, שהקדוש ברוך הוא משגיח באופן מיוחד על ארץ השם, על ארץ ישראל, היא ארץ השם, יש בה משפט אלוהי הארץ, זה הארץ ה... מוכנת לעניין האלוהי, כן, בביטויים של רבי יהודה הלוי שהרמב"ן הולך בעקבותיו. אז ככה מתוך הבנת מעלת הארץ הוא רצה לצאת ללכת לשם. ראינו בדרשת תורת השם התוספת שלה, אז הרמב"ן טען שמאז דור הפלגה התחילה כנראה הבדלי ההשגחה הזאת בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצא גבולות עמים למספר בני ישראל. זה לא רק הגבולות הגיאוגרפיים שלהם, אלא גם לפי הרמב"ן המזלות שלהם והמלאכים שעליהם, ולעומת ארץ ישראל שהיא ארץ אשר עיני השם אלוהיך הבא מראשית השנה עד אחרית השנה בהשגחה ישירה. קיצור את כל אז אולי זה היה רק מאז דור הפלגה. על כל פנים הרמב"ן מבין את המעלה הזאת וזה מה שמעורר אותו, וכמו שאמרנו, כי הרמב"ן הולך פה עם פירוש שהציווי נאמר רק בחרן, לכאורה זה פשט התורה, והרמב"ן עכשיו בהקשר הזה רק נכנס פה לוויכוח קצת צדדי, אבל משמעותי, שזה כן בעצם להעמיד את הפירוש הזה ש מעלת ארץ ישראל היא שהניעה את אברהם. זה אומר שבהתחלה הוא הלך מעצמו, זה אומר שהציווי לא היה באור כסדים. אבל פה הוא נכנס לוויכוח, בוא נראה. כי באותו הכתוב שאמר ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדך ומבית אביך אל ארץ אשר אראך, כן, בפסוק הזה נשתמשו בו כל המפרשים. הרמב"ן יגיד עכשיו חידוש שהוא לא מצא אותו כתוב בשום מקום. הוא אומר כל המפרשים התקשו בו וגם נשתמשו בו בסוף. למה? רש"י פירש התרחק עוד, כן, שוב, קשה לו שהוא כבר, הוא לא במולדתו, יש פה בעצם ויכוח.
הוא מביא את הראשון של רש"י, כבר יצא משם עם אביו ובת חרן.
בדיוק, יצא, זאת אומרת, ממולדתך, יש פה ויכוח, ובזה הרמב"ן טוען שכולם השתמשו, מהי מולדתו של אברהם, ארץ מולדתו, איפה הוא נולד, האם הוא נולד באור כסדים, ככה מניחים רש"י ואבן עזרא, וכמו שאמרנו, התורה מתארת את זה בפשטות, ככה זה נראה. קודם כל מתארים את אברהם ותרח באור כסדים, ומשם הם הולכים לחרן, ומשם לארץ, אז מה פתאום לחשוב אחרת? אבל הרמב"ן טוען, כמו שאנחנו נראה לו, שמולדתו היא בחרן. כן? ולמה? כי כן, כשכתוב, כן, בפשטות, מתואר קודם כל הוא הלך לחרן, ואחר כך נאמר לו, לך לך מארצך, הוא מולדתך. אז רש"י אומר, תתרחק עוד ממולדתך. זה לא שאתה נמצא במולדתך. כן, הרמב"ן רוצה להגיד, לא, זה מולדתו. איך? ורבי אברהם פירש, פירוש נכבד לדעת כולם, זאת אומרת, כולם החשיבו את דברי אבן עזרא, ואמרו, וואו, איזה חידוש יפה וזה, הרמב"ן רוצה לחלוק עליו. כן. אבן עזרא אמר שארצך ומולדתך זה אור כסדים. כן, לדעת, ובעצם לפי אבן עזרא הציווי שלך לך בעצם עוד היה באור כסדים. וזה הפוך ממה שהרמב"ן רוצה להגיד פה. זאת אומרת, לפי אבן עזרא שאומר, מולדתו הרי זה אור כסדים, שתוארה קודם, שמשם הוא יצא, אז זאת אומרת שהלך לך היה, קודם נאמר לו לך לך, ואז הם הלכו. למה זה לא כתוב לפני? זו שאלה טובה, אבל גם על הרמב"ן תשאל, למה כתוב כאילו, לא כתוב שהוא נולד בחרן תחילה והלך לאור כשדים? אנחנו נראה, הוא מסביר, זו שאלה לא פשוטה. כן, וגם החידוש של הרמב"ן הוא לא פשוט, אבל כן, לכל פנים, רק שנבין מה הוויכוח פה לענייננו, הרמב"ן טוען טענה שהיא מסתדרת עם רש"י, שהסיבה שתרח ואברהם קמו ללכת ארץ כנען זה מתוך הבנת מעלתה של ארץ ישראל שלמדנו. זה הסיבה שהוא מביא פה את הדברים. והסיבה שעכשיו נכנס לוויכוח, זה, כן, הפירוש הזה מתאים גם עם רש"י, בעיקרון, שיתרחק עוד. אבל נכנס לוויכוח בגלל של אבן עזרא, אבן עזרא טוען, לא, הציווי האלוקי אמר לו לצאת מאור כשדים, רק שזה לא כתוב לפי הסדר, הציווי. וממילא זה מפיל את היסוד של הרמב"ן, אבל הרמב"ן אומר, לא, כשאני מעיין בדבר, אני רואה דבר חדש, שמולדתו של אברהם היא בחרן, כן, ולא באור כשדים. ואז יוצא שכולם השתבשו, זאת אומרת, לא מספיק לו גם הפירוש של רש"י, של להתרחק עוד, אלא כשהוא היה בחרן הוא חזר למולדתו, היה שם תחילה, נולד, הלך לאור כשדים, חזר לשם, ומשם נאמר לו הציווי לצאת ממולדתו, שזה ארם נהריים, חרן, כן, רק שיהיה ברור מבחינה גיאוגרפית, אז מזרחית לארץ ישראל, בבל, אור כשדים, כן, הכשדים, הבבלים, זה מאוד מזרחים, סמוך לפרס, למפרץ הפרסי כמעט, כן, מאוד מאוד מזרחי. יותר מערבי יש את אזור, כן, המשך של נהר פרת וארם נהריים והרמב"ן קורא לזה עבר הנהר ושם הוא רוצה להגיד שזה מולדתו של אברהם, כן, חרן שם, קוטה שם הוא טוען גם, כן, הרבה עובדות לא פשוטות יש בניתוח הגיאוגרפי שהמפרשים מתווכחים, אבל ככה הרמב"ן טוען, וכמובן עוד יותר מערבית זה ארץ ישראל. אז בוא נראה עכשיו מה מקשה, מה מחדש הרמב"ן בדברים שלו בפנים. אז אומר הרמב"ן, וקשה, צריך חסר פה נראה לי מילה וקשה, אומר, אברהם כשציווה אליעזר לקחת לו לבנו אישה, אמר לו כי אל ארצי ומולדתי תלך, כן? והוא הלך אל ארם נהריים ולעיר נחור. אם כן, היא ארצו ומולדתו. הנה, יש לנו פסוק שהוא אומר, על ארצי ומולדתי תלך, והוא הולך לארם נהריים, עיר נחור, ולחרן בסוף הוא מגיע. אז מה ארצו ומולדתו? כנראה דווקא שם. ושם נאמר, אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי. אז שם זה בית אביו, שם זה משפחתו, ארציך, מולדתך, בית אביך. איפה זה הכל? איפה כל בית אביך וארציך ומולדתך? זה עיקר הוויכוח שם. כי שם הם. ורבי אברהם חשב להישמר מזה, כן, הוא פירש, שמה, הוא פירש אל ארצי חרן ואל מולדתי אור כשדים, כן, כאילו הוא אומר, נאמר לו לצדדים, אברהם אומר, תראה, אני לא רוצה שתיקח מפה מבנות כנען, אלא תחזור מזרחה למולדתי או לארצי, שמה תמצא מישהו מבנות שם שתהיה ראויה ממשפחתי או משהו, כן, משפחת שם או בית אביו, שיהיו ראויות ליצחק. כן, אומר הרמב"ן, אבל זה דוחק, הוא טעה. למה? כי הוא האומר בכאן, כי באור כשדים נאמר לו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, כי כולם הם באור כשדים. זאת אומרת, הביטוי מארצך ומולדתך, אומר הרמב"ן, אצל האבן עזרא זה לא עקבי. למה? כי אתה טוען שהציווי של לך לך מארצך מולדתך זה מוסף גם ארצך וגם מולדתך זה על אור כשדים. ולעומת זאת, כשאברהם אומר תלכו אל ארצי ואל מולדתי, אז ארצי זה חרן ומולדתי זה אור כשדים. תחליט איזה, מה זה ארצי? זה צריך להיות עקבי. כן, למרות שזה גם כן לא קושיה כל כך קשה. כן, יש דבר כזה שדבר ילמד מעניינו, כן, הארצי זה, כן, מולדתי זה דווקא הארץ שנולדתי, כמו שהוא אומר, זה בדווקא, אבל ארצי, הארץ שעברתי בה, הארץ שנולדתי בה, כאילו זה יכול להיות גמיש, אבל הרמב"ן הכל פנים מאוד ברור, הוא אומר לפי שיטתי, הכל מדויק, מולדתי זה דווקא חרן, כן, ולא אורקס, וכן, ולא אורקס דין. אבל אני מבאר העיקר, אז מה הדרך של הרמב"ן? כי נתגלה מספר מורה הנבוכים שהזכיר הרב שמצא בספר אומת צבא. כן, הרמב"ן הזכיר אותו בדרשת תורת השם תמימה פעמיים, היינו גם בתחילת המעלה השנייה, גם בסוף התוספת של הדורה השנייה של הדרשה, הזכיר את העניין הזה, שיש שם איזה תיאור היסטורי שעבר אצל העמים לכל ויכוחי האמונה שהיו לאברהם אבינו. כן, מה שהתורה סתמה, ככה הם שימרו במסורות, והוא מתייחס לזה כמסורות אמיתיות, כי זה עובדות מפורסמות שהיו בעולם. אז כן, מביא את אותו ספר, שהם אומרים שאברהם הנולד בקוטה, אמר שיש שם פועל זולתי השמש. כן, הוא לימד את האמונה במציאות השם, זולתי השמש, ואמר, כי המלך נתן אותו בבית הסוהר בתוכחותיו עמהם. כן, אז הם מספרים שהמלך קלה אותו בבית הסוהר באורקס דין.
תורת השם תמימה כתוב, השליך לאברהם.
השליך את אברהם לבית הסוהר, בסדר, זה הרי תרגום. תרגום של תרגום. כן, הרמב״ם מביא את זה במורה נבוכים, בערבית בעיקרון, וזה תורגם לעברית, על ידי אלחריזי שעל הרמב״ן, והוא בדרשות תורת השם אומר שאני... אני מתרגם את זה שוב, כאילו, כותב את זה במילים שלי. זו, כן, יכול להיות שיש את ההבדלים האלה. אז המלך נתן אותו, השליך אותו בבית הסוהר, בתוכחותיו עם האם. אחרי כן, פחד המלך שישחית עליו מלכותו ויסירה מאמונתו, כן, בביקוחה וכדומה. ולקח הונו ושלחו ושליחו מן הארץ. כן, וכן, מתאים לזה, אומר הרמב"ן, מה שרבותינו הזכירו בבבא בתרא, שבע שנים נכבש אברהם אבינו, שלוש בקוטה, שבע בקרדו, 10 שנים נכבש, כן. וזה דבר ברור, כי אבותינו בני שם היו, וכסדים, זאת אומרת, הוא טוען שהוא הגיע לשם בנסיבות של ויכוח וכלא וזה, וזה לא מולדתו שם, והוא כסדים, כן. והוא אומר, אבותינו, וזה ברור למה, כי אבותינו בני שם היו, וכסדים וכל ארץ שינר ארצות בני חם. כן, ככה הרמב"ן טוען, כנראה שזה גם לא פשוט מהחלוטין, אבל הוא אומר, החלק הממש המזרחי שם של בבל, זה כבר בני חם, ולעומת זאת, אבותינו בני שם צריכים להיות יותר באזור המערב, כן, יותר באזור הררי קדם, גם בפירוש התורה הרמב"ן מרחיב מאוד בכל העניין הזה. מסביר יותר, כן, הוא אומר, ועוד, שהכתוב אמר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. כן, אז בעבר הנהר, הרמב"ן מזהה את הביטוי עבר הנהר, למרות שנהר פרת מגיע גם לבבל, כן. ובבל היא גם בין שתי הנערות, יש ארם נהריים זה בין שתי הנערות, אלא שזה יותר... מזרחי וזה יותר מערבי, הוא מזהה את הביטוי עבר הנהר לא על בבל, אלא על אזור יותר מערבי, יותר סמוך לארץ ישראל. כן, אז הוא אומר, שם נמצא, בעבר הנהר, וכתיבה, יקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. אז אברהם הוא מקורו, מקום מוצאו, זה עבר הנהר, לא בבל. ושם אבותינו, ועוד, כי שם נצטווה, שם נצטווה, מה זה הוועוד הזה? בואו נראה מה הוא מפרש פה. הנה, שם נצטווה, היינו, חרני ארצו ושם מולדתו. ושם נצטווה אברהם לעזוב אותם. זאת אומרת, אפילו פשט התורה, זה היה שם. כן, אבן עזרא נדחק קצת בזה שהוא מקדים את הציווי. כן, רשי נדחק של התרחק עוד עם מולדתך. זאת אומרת, בין אבן עזרא ובין רשי הניחו שמולדתו היו כסדים. כן, אבל אז הוא אומר, אחי, שם נצטווה ושם מולדתו באמת. ועוד ראיה, כי נחור בחרן היה, כן, שכתוב אל ארם נהריים, אל עיר נחור. כן, אז עיר נחור, אז זה, נחור היה שם. ואם כן, הוא נשאר באורקס דין, מולדתו, הוא מולדת אחיו. כן, אם אברהם ותרח ולך לך, כאילו יצאו אז ממולדתם, ולא לקחו את נחור, אז נחור צריך להישאר באורקס דין, לא בחרן, איך פתאום חרן עיר נחור? אלא הוא אומר שבאמת הם היו במקור זה מקומם, ושם היה רק אברהם היה הלך לאור כשדים, וגם תרח הוא הגיע לשם. הרמב"ן מביא את זה בפירושו לתורה, הוא מסביר יותר. הנה, אבל תרח הוליד בניו הגדולים, הנה אני נראה מה הוא כותב כאן, הוא יותר מסביר את זה בפירוש התורה. אבל תרח הוליד בניו הגדולים בעבר הנהר, כן, לכן זה עיר נחור, זה שם, והלך לו עם אברהם בנו אל ארץ כשדים, ושם נולד בנו הקטן הרן, כן, עכשיו הלך אל ארץ כשדים, זה הוא מרחיב יותר בפירוש התורה, הוא מביא את המדרש, שהוא אומר ש... אני חושב שרשי מביא אותו גם, שתרח לקח את אברהם לנמרוד להלשין עליו, לכן הם הגיעו לאור כשדים, ואז הוא נכבש וניצל משם וזה. אז זה הסיבה שהם מגיעים לאור כשדים, אבל זה לא המקום שהייתה בהתחלה המשפחה, ושם נולד בנו הקטן הרן, כן, בארץ מולדתו באור כשדים, כן, זה עוד ראיה לאבן עזרא ורשי, שזה ארץ המולדת. הרמב"ן מנסה לעשות פה סדר בקיצור, ולחלק בין מולדתו של הרן לבין מולדתו של ולבין עיר נחור, ובסוף משלים ככה את התמונה. יכול להיות שיש גם דרכים אחרים להבין שלא מדובר במקומות שונים ממש, והכסדים פה והאור כסדים והרם נהריים ועיר נחור, הכל אותו אזור או משהו, אותו ארץ, או יש גם אולי כיוונים אחרים, אבל זה הדרך של המיוחדת של הרמב"ן. כן, אז זה נאמר על הרן בארץ מולדתו באור כשדים, ונשאר נחור בנו ומשפחתו בעבר הנהר בארץ אבותיו, כן, ויש ויגד לאברהם העברי, אומר הרמב"ן, מוסיף פה עוד טענה, הוא עברי, לא הכשדי. עוד פעם אני אומר, עצם החילוק הזה בין בבל לעבר הנהר, ולהגיד שבבל היא לא עבר הנהר, וזה, זה לא כל כך פשוט, אבל לצי הרמב"ן זה תחום לחלוטין, וזה אברהם העברי, אז הוא לא הכשדי.
חרן זה יותר מערבי מבבל?
כן, חרן מזוהה יותר מערבי די הרבה מבבל, אבל סוף סוף הביטוי עבר הנהר, איפה בנהר? איפה? בבל גם כן ליד הנהר. בסדר, אבל זה הכסדים, וזה אלה בני חם, ארור, ואברהם הוא בני שם, בעבר הנהר הרבה יותר מערבי. זו הרם נהריים, נחור, סליחה, עיר נחור, חרן. וכולי. כן, אז אברהם הוא העברי ולא הכסדי, ואחרי מחלוקת המלך עלה בליבו ואביו, הרי כתוב גם ויקח תרח את אברהם בנו, גם אביו הבין את העניין הזה, עלה בליבם ללכת לארץ ישראל בשל מעלתה, זה הנושא שלנו. כן, עלה בליבו ואביו, ואביו יצא איתו מאור כשדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן עירם, ששם זה עיר מולדתם, וישבו שם ונתעכבו שם עם משפחתם, ושם נצטווה לך לך מכאן, אף על פי שארצך ומולדתך ובית אביך אל תחמול כלל, וכל הכתובים כפשוטם, לפי הרמב"ן. כן, גם בסדר, גם בזה, רק דבר אחד הוא לא כפשוטו, שלא סתם לא חשבו עליו כולם לפניו, כי התורה התחילה לספר מאור כשדים והליכה לחרן, ומה פתאום עכשיו לחשוב שהם התחילו בחרן ובאו לפה בלי שאף אחד יודע. אולי נציין פה עוד איזה עובדה בסוף המאמר המוסגר הזה. בעצם כל מה שהרמב"ן רצה להוציא מפה זה רק הנקודה שארץ ישראל זה מעלה מושכלת ליהודי השם, ליהודי השם ודרכה ומבנה עולמו, איפה הקדוש ברוך הוא משגיח דרך שרים, ואיפה איזה ארץ אשר הנה השם אלוהיך הבא, ארץ השם, ארץ נחלת השם, ממשפט אלוהי הארץ, מיוחד. דבר שידע אותו אברהם, ואולי גם תרח אביו, והלכו ביחד בשביל זה. כן, רק כדי להסביר שההליכה הראשונה הייתה מהבנה, מעצמם. אחר כך גם לצבא ללכת. אז זה הדבר העיקרי. עכשיו, רציתי להוסיף בשולי הדברים האלו, קודם כל אולי נציין שדבר מעניין, מי שיעיין בפירוש התורה כאן יראה שהרמב"ן, כשהוא מעריך בזה גם בסוף פרשת נוח, בתיאור של תחילת המסע הזה של קורח ותרח ותרח ובניו, וגם בתחילת לך לך, אז מעסיק אותו שם שתי סוגיות. אחת זה מה שהוא דן כאן, מהי מולדתו של אברהם, כן? שתיים, זה מה משמעותו של אור כסדים, והוא רוצה להראות, לבסס את דברי חז"ל על הנס שנעשה לאברהם שם, של ההצלה מכבשן האש. כן, שהוא אומר שזה נרמז באור כסדים, ומה שנאמר לאברהם אחר כך, אנוכי השם אלוהיך שרוצה תיכה, כן, שרוצה תיכה מאור כסדים, שזה הוצאה על ידי נס, וזה מרחיב בזה שם בפירושו לתורה. זה שתי סוגיות שמי שלומד את כתבי הרמב"ן שנכתבו לפני כן יודע שהוא עסק בהם בנפרד בדרשת תורת השם, במהדורה בתרה שלה. אז הרמב"ן בירר בהרחבה את העניין הזה, את הוויכוח בעצם עם הפשטנים, שרצו להגיד שאור כסדים זה בקעת כסדים ואין שום רמז במקורות לאגדה על כבשן האש של אברהם אבינו. כן, אז הוא אומר מה פתאום, האמת כתבי רבותינו, ומראה את הרמזים במקרא. כן, זה במהדורה בתרה של דרשת תורת השם תמימה. וכאן יש נושא אחר של מהו המולדת, ופירושו, מי שמען בזה מוצא ראייה נוספת למה שאנחנו מביאים כל הזמן, ראייה שפירושו לתורה נכתב אחרי זה ואחרי זה, גם אחרי שתי הדרשות המאוחרות האלו, דרשת קהלת ומהדורה בתרה של תורת השם תמימה, אחרי זה נכתב הפירוש לתורה, ששם הוא לוקח את שתי הסוגיות ושוזר אותם ביחד. מה קרה באור כסדים, אותו נס, זה בכלל לא מולדתו, הוא הגיע לשם מתוך כל הוויכוח שלו והנס שהיה לו וכו', וכורך את שני הדברים ביחד, וברור שהוא לא, כן, זה כאילו זה מלמד שזה התאחר ושניהם קדמו. עכשיו לגבי הסדר שלהם, אז אנחנו עמדנו על זה שהסדר הוא מורכב, דרשת תורת השם תמימה היה לה מהדורה ראשונה כנראה לפני החיבור הזה של דרשת קהלת, ואז דרשת קהלת, ואז המהדורה השנייה של של דרשת תורת השם תמימה. יש נקודה שהיא קצת קשה, כן, שנסביר אותה במילה אחת ואז נתקדם. זה אם, כן, אם בכל מקרה, אם נגיד שדרשת קהלת היא מאוחרת, נגיד מוקדמת, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שדרשת קהלת היא מוקדמת למהדורה בתרה, אז למה העניין הזה, הוויכוח הזה לא נכנס שם? שם הוא כותב בצורה קצרה מאוד, אברהם, אחד הניסיונות שלו, זה לך לך, ולא כתב על זה כלום. קושיה, אנחנו אומרים, מה, יש לו בזה כזה חידוש גדול ויפה, למה לא הכניס את זה? אז לענות, אני כבר אענה על זה, קודם כל אני אגיד, גם אם היה הפוך, גם אם נגיד נניח שדרשת קהלת מאוחרת גם למהדורה בתרה של תורת השם תמימה, אז למה כאן אין את ההסברה היותר מפורטת ומשוכללת על הוויכוח על אור כסדים, כמו שהוא כתב את זה פירושו לתורה? כן, גם להפך אני יכול להגיד, אז מוכח שזה מוקדם, ופה עדיין לא היה את הבירור הזה שבמהדורה בתרה של תורת השם תמימה. נראה לי זה באמת העיקר, כן, זה באמת העיקר. הבאנו לזה עוד ראיות אחרות, כן, אבל כאן אני גם כאן אסביר למה אין קושייה. אז אמרנו נוח שרואים שפה הוא לא פירט את מה שהוא חידש במהדורה בתרה על הוויכוח על הנס שהיה שם, פה הוא כאילו לא מדבר על זה כמעט. כן, אז אני טוען שזה גם לא התחדש לו, למרות שאפשר להגיד זה לא מהעניין, אבל זה כן מהעניין. בפירושו לתורה הוא הכניס את זה ביחד, והוא אומר שתרח הלך לשם בשביל הוויכוח, למה לא תסביר את זה? פה זה מאוד מתאים להסביר את זה. לא ראיה 100% כי זה דרשה ואי אפשר להכניס הכל, כן? אבל סוף סוף למה להפך? למה זה לא נכנס שם? הבירור הזה לא נכנס בדרשה. אז גם שם רואים שהוא היה צריך לקצר וזה דרשה והוא לא יכל להיכנס לכל דבר, אבל בעיקר מי שלמד איתנו, אנחנו סיכמנו מה, כן, ראינו שהמסר שהוא הרחיב בתוספת שם הוא מאוד ממוקד בסך הכל. הוא רצה, הרמב"ן רצה להרחיב בעניין הסופי שם של דרשת תורת השם תמימה, זה היה הסיפורים, המסרים שיש בסיפורים שנראים סתמים בספר בראשית, והדגש הוא להרחיב איך הם רומזים לגאולה. כן, וכמו שהוא אומר, הוא חתר להגיע לברית בין הבתרים ולהסביר איך שמה נרמז הקץ הגאולה ואיך הגלויות והגאולות נרמזות, כן, ממעשה האבות. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד ממוקד, ולכן הוא לא הרחיב בכל מה שיש לו להגיד עכשיו בכל פשט חדש. זה היה תוספת לסיים בענייני גאולה ולראות איך שהסיפורים מלמדים את זה, ולכן בנקודה הזאת הוא לא היה צריך להיכנס אפילו שהיא כבר נתבררה לו. כן? בקיצור, ככה אני מבין שהסדר של הדברים. עד כאן הערה, מאמר מוסגר על הסדר של הדברים. עכשיו אומר הרמב"ן, נזכר באיזה הקשר אנחנו נמצאים בדרשת קהלת, ועתה נחזור לעצת שלמה, כן, של לאסוף דבר, שאין לנו אלא שני דברים, את האלוהים ירא בלב ואת מצוותיו שמור בפועל, ותהיה אהוב לפניו, כי זה כל האדם. כן, אני רק מזכיר, אנחנו עכשיו, כן, אם חילקנו את הדרשה לארבע חלקים, פעם שעברה פירטנו אותם בהרחבה, פתיחה, שאלה, ביאור יסודי של קהלת, שלושה מסרים, כן, זה ארבעה חלקים שדיברנו. אני חושב שנכון להגדיר שיש גם חלק חמישי לדרשה, שבו אנחנו עוסקים, שזה חתימת דברי שלמה, כן, חתימת ספר קהלת, סוף דבר, הכל נשמע, את אלוהים ירא ומצטב שמו, כי זה כל האדם, שיש פה את היראה ואת האהבה שרמוזה בשמירת המצוות, שמירת המצוות מאהבה וממילא להיות אהובים לפניו, כי זה כל האדם. ובהקשר הזה הכניס לנו הרמב"ן את עניין מעלת ארץ ישראל שאנחנו עכשיו כן משלימים אותו, ומזה הוא גם מתגלגל למעלת הצדקה, כמו שאנחנו נראה. כן, הכל נכניס את זה בחלק חמישי לדרשה של כן, מסקנות שעולות מחתימת הספר, ביורים והרחבות סביב החתימה של סוף דבר הכל נשמע. אז זה מה שאומר, אז בהקשר הזה ראינו שלהיות אהוב לפניו זה לעשות את המצוות, ולא סתם אמר רבי נתן בארץ ישראל, כי עיקר שימור המצוות זה בארץ ישראל, ושם אפשר להיות אהובים לפניו, לממש את הברית האלוקית במקום שבו המוכן לכך על ידי ההשגחה העליונה של הקדוש ברוך הוא בלא אמצעי. זה עניינה ומעלתה של ארץ ישראל. זה נכנס במצוותיו שמור, ועכשיו נראה עוד דברים שנכנסים במצוותיו שמור. אז אומר הרמב"ן, כן, נחזור לצד שלמה, אין לנו אלא שני דברים, את אלוהים יורה בלב ואת מצוותיו שמור בפועל, ותהיה אהוב לפניו, כי זה כל האדם. פירוש, מה זה כי זה כל האדם? פירוש שהאדם, דווקא זה כל האדם, מה שאתה חושב שהוא בן אדם זה לא אדם, אלא מצוות, אלוהים יורה ומצוותיו שמור זה כל האדם, לא מה שחשבת שהוא האדם. פירוש האדם הבל ורוח ואינו כלום, כמו שהוא לימד בכל הספר, כל פעולות האדם וכל הפרטים וכל אבל אבלים, אמר קהלת. אבל היראה הוא העיקר, כן, את האלוהים יראה, והאלוהים עשה שיראו מלפניו, כמו שלמדנו, זה היראה, כן, היראה הוא עיקר יצירתו, היראה והמצוות, כן, כי עינה וראשו וכל איבריו אינם כלום. מה זה עינה וראשו? הכוונה, התבנית החיצונית של המבנה החומרי של הגוף הוא משהו מתפרק, הוא חבל לחלק מאבלי העולם, להתעסק בהם זה לא כלום. והמצוות הם גופו ואיבריו ונפשו, הם באמת האדם הקיים שהתקיים, האדם, כן, על ידי המצוות, לפי הרמב"ן אנחנו יודעים בסוף אדם זוכה לקיום נצחי בגופו, לא בגוף גשמי, בגוף שמזדקך, הם קיום האדם, הם התכלית ש לשמו הוא נברא, כן, זה מה שהוא מפרש, זה כל האדם. המצוות הם האדם, הם האדם, הם גופו ואיבריו ונפשו. זה על פי גם כן הגמרא במכות, רמח מצוות עשה כנגד איבריו של אדם, כאילו כל עבר ועבר אומר עשה בי מצווה, כן, שעשה לא תעשה זה כנגד ימות החמה, כאילו יום, כל יום ויום. אז העירה וה קיום המצוות זה בעצם מה שמקיים את נפשו בסוף, זה מה שמקיים את האדם, זה הדבר הקיים, זה והאלוהים עשה שיראו מלפניו, כן, ואת מצוותיו שמור גם כן באהבה.
זה ממש ממשיך את המסרים שלו, השני מסרים הראשונים.
כן, זה מסכם, אתה רואה, בסוף הוא מסכם, אתה אומר, גם המסרים של לעזוב את הפרטים, התאוות, להתרכז בעיקר, כן, ראינו שזה גם מה שמיישב את צדק ההשגחה בדרך השכלית, וזה הדרכה המעשית, סוף דבר, פסק הדין. בזה תתרכז, גם יש לך שאלות, יש עוד סודות שלא אי אפשר להבין, תרכז בחובתך, זה כל האדם. נכון, מסקנה מהמסרים הקודמים גם כן. הנה שלמה כלל כל המצוות בכלל אחד. כן, וכמו שאמרו חכמים, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שרן של מצוות. זאת אומרת, שלמה אומר מצוותיו שמור לא פרט. יש מצוות חשובות, מצוות... לא, כל מצוותיו שמו. אז הרמב"ן אומר, כל מצוותיו צריך לשמור אותם בארץ ישראל בעיקר, זה מסר ראשון. מסר שני, אומר, כולם חשובות, כן? אין אתה יודע מתן זכרה של מצוות. וגם שלמה בעצם כולל את כולם כדבר חשוב, כולם בלי לפרט, כן? למרות שיש גם הבדלים, ומלא הוא עכשיו מדבר על מצוות חשובות, כן? כמו ארץ ישראל, ראינו שכולה כל המצוות, וגם צדקה שבה הוא יחתום אחר כך את הדרשה. אז בואו נראה פה את הפסקה הבאה, כן? אומר, אז שלמה רומז לכל המצוות בבת אחת, אין אתה יודע מתן זכרה של מצוות, אז תהיה זהיר במצווה קלה כבחמורה. הוא פירשו שמצוות לא תעשה. מי פירש ככה? הרמב״ם פירוש המשנה. מצוות לא תעשה, ידוע חומרן וכולן מן העונשין. כן, חילקו את הרמה, כן, כל אחת ועונשה. אבל מצוות עשה אינן ידועות. זה טעמם. ככה הם פירשו. ואני מפרש, זאת אומרת, זה פירוש שהרמב״ן ראה לפני כן, פירוש המשנה של הרמב״ם, אבל הוא מוסיף פירוש אחר. ואני מפרש שהכוונה שהיא הפלגה בשכר. שאין אתה יודע, מתן שכרן של מצוות, כמה הוא גדול, אפילו הפחותה שבהן תהיה לפניך גדולה מאוד, שאין כל העולם כדאי בשכרה. וזה כעניין שאמרו, אין לך כל מצווה ומצווה שאין תחיית המתים תלויה בה, ואפילו שילוח הקן שהיא קלה שבקלות. כן, זה לא שכל מצוות עושה אין בהם הבדל ברמה, כי לא, אם לא יתפרש בתורה הבדלי רמות, אז אין הבדל במצווה גדולה, במצווה קטנה, יש הבדלים. אלא שבעיניך... תיזהר בכולם, אפילו הקלה ביותר היא כל כך עצומה, תחיית המתים תלויה בה. כן, אפשר שהמשפט הזה שהוא מביא פה הוא גם מפרש את הקודם, מה זה? כי זה כל האדם. תחיית המתים תלויה בה, אנחנו יודעים מה זה תחיית המתים תלויה בה, אצל הרמב"ן זה עולם הבא של מתי התחייה אינם חוזרים לאפרן. זה בעצם, זה כל האדם, זה גופו, זה נפשו, זה קיום גופו ונפשו ואיבריו. כן, כי זה גורם לזיכוך הגוף ולקיום הנצחי, כן, כל מצווה ומצווה. כן, כל רמח כנגד כל עבריו של אדם, וזה צריך להשקיע. זה הדבר הקיים שאלוהים עשה, שהוא מלפניו, אז מקדשי אל, אבינה לאחריתם, הוא אמר העולמות המקודשים לעובדי השם על ידי המצוות. מכל מקום אומר הרמב"ן, זה שהפליגו בשכר שכולם חשובות, זה לא אומר שאין הבדלים ביניהם. יש מצוות שמתן שכרן מרובה, כגון מה שאמרו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים, שזה עמודי העולם. כן, כל המצוות חשובות, כמו שהוא אומר, ותחיית המתים תלויה בהם. אבל כל העמידה של העולם זה רק עמודים מיוחדים. תורה, עבודה, גמילות חסדים, ואמרו ותלמוד תורה כנגד כולם. ויש מצווה ששקולה כנגד הרבה מצוות, כגון שבת ועבודה זרה, ששקולים כנגד כולן. וכן דירת ארץ ישראל שאנחנו עוסקים בה עכשיו. כמו שאמרו בספרי, מעשה ברבי יהודה בן בטרה, ורבי מתיה בן חרש ורבי חנניה בן אחי, בן אחי רבי יהושע, ורבי יונתן, שהיו יוצאים בחוץ על הארץ והגיעו לפלטין, וזכרו את ארץ ישראל, היו צריכים לצאת לחוץ לארץ, ונזכרים, וואו, אנחנו יוצאים מארץ ישראל, וזקפו עיניהם, וזלגו דמעותיהם, וקראו בגדיהם, וקראו המקרא הזה, וישבת בה ושמרת לעשות ככל אשר ציוויתיך. מאיר הרב שבל, אינו נמצא בתורה. הרב מאיר איש שלום הגיע, שהכוונה לפסוק מדברים, היינו, וירישתם אותה וישבתם, וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים. כן? אז ואומר המדרש, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. כן? וירישתם אותה, וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים. הם הוקשו פה שמירת כל החוקים לארץ ישראל, שהרי עיקרם, כמו שהסביר הרמב"ן, עיקר קיומם זה בארץ ישראל, הם רק המימוש של התכונות האלוקיות שהוכן המקום הזה לממש אותם, ודווקא מכוחה. אז עד כאן זה עניין ארץ ישראל. תראו איך הרמב"ן בצורה מחוכמת ככה מראה איך שבתוך הסוף דבר אפשר להוציא, למצוא גם את כן, קרקע סוף הפסקה, אפשר להוציא מתוך הסוף דבר של שלמה את כל, להבין את, כן, אם מדובר למצוותיו שמור, אז כלול פה כל עניין ארץ ישראל, כאילו לדבר על עיקר, איפה זה עיקר מקומם של המצוות. ואם כתוב מצוותיו שמור, כי זה כל האדם מצוותיו שמור בכלל אחדה, אז צריך להבין שזה כמו המסר של חכמים, שכולם חשובות, אבל לא שאין ביניהם הבדלים, וממילא יש פה הזדמנות גם כן לדבר על המצוות החשובות, שזה לא סותר את זה שכאילו אין חלוקה של... יש מצוות שהם ממש עיקרים, שהכל תלוי בהם, כמו שהוא אומר, תורה עבודה גמילות חסדים, תלמוד תורה, דירת ארץ ישראל, וכן הצדקה חמורה מאוד, והיא מצוותו, יש פה עכשיו עוד עניין מאוד חשוב על הסדר, אני אסיים את הפסקה ונסביר את זה, וכן הצדקה חמורה מאוד, והיא מצוותו של אברהם אבינו לזרו, כי בצדקה יקון כיסאו, כן, על פי משלי, בצדקה יקון כיסא, וינצלו מעול מלכויות, בזכות צדקה, שנאמר כי ידעתיו, כן, למען אשר יצווה את ביתו ואת זרוע אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, כן? ידעתיו, על זה נאמר, על לעשות צדקה ומשפט, אז אברהם זכה שהשם אומר עליו ידעתיו, יאמר שהקדוש ברוך הוא מכבדו, פירש רשי ז"ל, כן, פירש רשי ז"ל, הרי ידעתין לשון חיבה, וכן, כן, התרגום, ידעתין לשון חיבה, אומר רשי, וכן ידעתיך בשם, שנאמר במשה רבנו, מה אדם ותדעהו, בעבור שיצווה, את, למה זה, כל זה? בעבור שיצווה את זרוע וכל הנתפעים להם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, הדרך שהקדוש ברוך הוא עושה, כן, הקדוש ברוך הוא נוהג, כן, על הקדוש ברוך הוא נאמר בירמיה, כי הבורא ברוך הוא עושה צדקה ומשפט, שנאמר, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כן? בזאת יתעלל המתעלל השכל והדעתי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. זה באלה חפצתי, זה האידיאלים האלוקיים הכי גדולים, בשביל, זה מה שהשם חפץ, זה מה שאברהם חפץ. אז אם אברהם מצווה את ביתו ואת זרוע אחריו לעשות, כן, לשמור ושמרו דרך השם, מה שהשם עושה, לעשות צדקה ומשפט, אז זה הדברים הגדולים ביותר שיש. ולא סתם הרמב"ן מביא את זה כאן, אתם יודעים שזה גם החתימה של מורה נבוכים, זה האידיאל האידיאלים בעצם, זה מה שהקדוש ברוך הוא עוסק, כן, האידיאל הוא השכל והדעתי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. מה שמעסיק את הקדוש ברוך הוא, עולם חסד ייבנה, חסד משפט וצדקה בארץ, זה מה שצריך לעסוק את ההולכים בדרכיו ויודעיו, מוצאים חן בעיניו, כן, עוד יהיה נינה את דרכיך ודעך, למה נמצא חן בעיניך, מבקש משה רבנו, איך מוצאים חן בעיניו, איך יודעים אותו, והודיעני נא את דרכיך, ושמרו דרך השם, וזה לעשות צדקה ומשפט. כן, ומה זה הצדקה, אומר הרמב"ן? וצדקה היא המתנות לאביונים, כמו שנאמר בשבת האבות, ולך תהיה צדקה לפני השם. אז מתנות לאביונים, זה נקרא צדקה. ועניין החיוב, עשיית החיוב, כן, לא רק לא להזיק, אלא לדאוג, כן, שישתמר מן הגזל והחמאס, שלא יעשינו ולא נכנו לעשותו, לא רק שלא יעשה אותו, אלא גם שידאג שלא יהיה דבר כזה בעולם. יבנה חברה מתוקנת שאין בה בכלל עושק, לא רק שהוא לא יעשה עושק, כן, אבל ידין בין בני אדם באי עושר, והיא יציל גזול מיד עושק, שהגזל חמור מאוד, כמו שאמרו, שאה מלאה אבונות, אין מקטרג בכולן אלא הגזל, כן, הגזל זה חומרה מיוחדת, זה מדרש קהלת רבה, משל לשאה מלאת אבונות, מי הוא מקטרג? ראשון שבכולן גזל. כן, אפשר ללמוד את זה מהמבול, מלא ארץ חמאס. וכן אמר שלמה שאין מועיל הגזלן, והוא מן האבלים העובדים מהר. לא מועיל לו הגזלה, חושב שזה מועיל לו. לא, זה אבלים שעוברים, כן, בספר שלנו. פועל אוצרות בלשון שקר, הבל נידף מבקשי מוות, זה דווקא במשלי. כן, אמר כי הוא הבל והוא נידף יותר משאר הבלים, והממלא מבקש, כן, הוא כאילו גונה והוא חושב שהוא ימלא את תאוותו, אבל הוא מבקש נידף, ימות בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל, וכתיב הלא חמאס בחפי ותפילתי זכה, כן, כי אם יש חמאס, אז תפילתו לא זכה, אמרו רבותינו ז"ל, וכי יש תפילה אחורה, אלא כל מי שידיו מלוכלכות בגזל, קורא לבורא ברוך הוא ואינו עונה אותו, למה שתפילתו אחורה, זה עם הגזל. כן, אז מה שיש עומד לפנינו, זה רק כמו הכותרת שאומר פה בהמשך, בסיום הדרשה די עריכות, אבל הרמב"ן אומר שהצדקה חמורה מאוד, ובאו באזהרות רבות והתעוררות גדול בתורה, בנביאים, בכתובים, בדברי רבותינו, הוא יפרט את זה כמו שאנחנו נראה בתורה, בנביאים, בדברי רבותינו, ברמב"ם גם, ויסיים באריכות גדולה של ערך הצדקה, אבל מה שאני רציתי להעיר רק עכשיו, זה אמרתי על הסדר החשוב, זה שזה קצת מטריד איכשהו פתאום עכשיו ממש נותן פה דרוש של עמודים ארוכים בכל ענייני הצדקה, ולא כל כך ברור, אז זה הגיע פה קצת דרך אגב מצוותיו שמור, שכן אפילו קלה תתייחס אליה כחמורה, אבל יש גם חמורות וחשובות כמו צדקה. נו, עכשיו הוא לא פרט פה את כל הלכות תלמוד תורה והלכות יישוב הארץ וכל מיני דברים. מה הנקודה כאילו שהוא כל כך הרחיב בצדקה? זו שאלה גדולה. מה הצורך שבדיוק הוא היה צריך את זה להרחיב כאן, ואלינו השערה קודם שפעם שעברה שאולי זה קשור גם כן לצורך, הוא אומר היא מקרבת את הגאולה, הוא כתב פה הצדקה, אולי זה הצורך גם ליישוב הארץ באותם ימים או משהו. אבל דבר שאני רוצה להוסיף לעניין הזה זה מה שראינו עכשיו, שהרמב"ן מסיים את הדרשה בזה, כן, הוא אומר שהמצוות הגדולות והחשובות הם דרך השם, כן, ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, כן, לעשות, ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, והדרך השם שהקדוש ברוך הוא אומר, כן, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. את כל העניינים האלה אני מוצא פה בסוף הדרשה. האידיאל הגדול של דרך השם, זה יכול להיות שהרמב"ן רצה לסיים ולבנות, כן, את כל הסיום הדרשה, את כל סביב כל החתימה של שלמה, להראות איך רמוז פה כל האידיאל הגדול הזה. היינו, שיש לנו את הספר קהלת, הוא מדבר בבחינה של מידת הדין, של המשפט, כן, ושל הטבע והיראה, את האלוהים יראה, האלוהים עשה שיראו מלפניו, זה בחינה אחת שהוא דיבר עליו, אבל שלמה רומז בסוף גם את המצוותיו שמור, שזה האהבה, זה החסד, וכן, הבחינה של אהבה, הוא קישר אליה את כל העבודה בארץ ישראל, עשיית המצוות, ויש לנו גם את הצדקה. אז הערכים הגדולים ששלמה רוצה לסיים בהם, כמובן יש בזה גם סודות של הנהגות השם, במושגים הקבליים, חסד, משפט וצדקה, אז הוא משלים לנו גם את הענף של הצדקה פה. הוא דיבר על המשפט, אמרנו, מדבר על החסד והאהבה, כן, שבמצוות, ועל החסד, משפט, אמרנו, משפט, חסד וצדקה, אולי בגלל זה הוא גם כן מעריך פה בסוף, כי זה אחד הערכים הגדולים האלו של דרכי השם, חסד, משפט וצדקה, ובארץ גם כן, הכל עם הרחבה פה על מעלת ארץ ישראל ששקולה, כנגד המצוות כולם, אז כל הדברים האלה הבריקו לי פה, סביב הסיום הזה, שהוא בעצם אומר, כן, נכון, כל המצוות חשובות בבחינה הזאת של אהבה, אבל תשימו לב, יש איזה נשמה יותר עמוקה, איזה יסודות, מצוות שכנגד כולם, דרך השם, חסד, משפט וצדקה בארץ. וזה יכול להיות, מסביר גם את המבנה הזה וגם את האריכות של העניין והצדקה, אז הוא לקח הזדמנות, זה לא התבהר, עשה איזה, יש לו עבודה שלמה על חשיבות הצדקה, בתורה, בנביאים, בכתובים, בדברי רבותינו, כמו שאנחנו נראה עם הרמב״ם, אז יש לו חיבור שלם על הצדקה, מתאים גם כן לסיים ולהביא אותו כאן. יכול להיות אפילו שבדרשה המקורית, לא יודע אם הוא דרש את הכל, אולי גם דרש את הכל, אולי הוא גם הכניס פה את החיבור אחר כך בשלב הכתיבה, אני לא יודע. אין שם הרי בסוף הרמב״ן דרכו לחתום דברים מאוד, כן, לחתום את החתימות יפות, דרמטיות, פה בסוף אין שום חתימה. כן, זה כזה, כאילו אפשר שהוא חיבר אחר כך גם כן, חיבור פה על הדרשה. כן, מה אתה אומר?
הוא אומר כאן שינצלו מכל מלכויות, זה אומר כאן שזה בגלל הפסוק ציון ממשפט תיבדה ושווה בצדקה.
שווה בצדקה, שגם מתחבר, כן. הרמב"ן אמנם לא הביא את הפסוק הזה, אבל זה גם יכול להשלים. יישר כוח.